שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. היום נתבונן בעזרת השם בכמה יסודות שנוגעים לאמונה וביטחון, חיים מתוך אמונה וביטחון, דבר שמוביל את האדם למדרגה רוחנית יותר גבוהה מצד האישיות וגם לשמחת חיים קבועה. נתבונן בעזרת השם במעשי השבטים הקדושים. ישנה שאלה ידועה שלכאורה השבטים סותרים את עצמם. כאשר הממונה על בית יוסף רודף אחריהם ושואל אותם, איך גנבתם את הגביע שאדוני מנחש בו, גביע הכסף? הם אמרו לו, זה לא יכול להיות. הרי כסף שמצאנו בפי המתחותינו, השבנו מארץ כנען, אז אנחנו נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב? ואז הם ממשיכים ואומרים את המילים הבאות, אשר ימצא איתו מעבדיך ומת, וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. כלומר, כל כך ברור להם, שאין מאיתנו מישהו שיגנוב, עד כדי שאומרים, אם באמת תמצא כאן, הוא חייב מיטה. וכולנו, כל האחים, נהיה עבדים ליוסף. והוא אומר להם, שלא בדיוק, אני לא מסכים איתכם, אשר ימצא איתו, יהיה לי עבד, ואתם תהיו נקיים. אני לא הולך להרוג אף אחד, אם יש כאן גנב, אני לוקח אותו לעבד, אתם משוחררים. וימהרו ויורידו איש את המתחתו ארצה, ויפתחו איש המתחתו, ויחפש בגדול החל ובקטון קילה, וימצא הגביע באמתחת בנימין. לא יאומן, הם רואים שבאמת הגביע כן נמצא שם. קראו את הבגדים, העמיסו איש על חמורו, חזרו, באו לפני יוסף, ויוסף אומר להם, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני. יהודה אומר, מה נאמר, מה נדבר, מה נצטדק? והוא אומר, אנחנו כולנו נהיה עבדים לאדוני. הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. כאן קצת יורד ממה שאמר לפני כן, שמי שמצאו אותו יהרג, והשאר יהיו עבדים. הוא אומר, כולנו נהיה עבדים. יוסף אומר לו, חלילה לי מעשות זאת. אלא הוא הולך במדיניות שהאיש אשר על ביתו, הוא זה שאמר להם את אותם הדברים. האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. וכאן מתרחשת תפנית בהנהגה של יהודה, הנהגה שנראית פלאית, סותרת לחלוטין את כל מה שהוא דיבר עד עכשיו, והיגש אליו יהודה, ואז הוא מתחיל לדבר איתו דברים קשים, בתוך דבריו הוא אומר לו, כי כמוך כפרעו מבירה שאם תקניתני, אהרוג אותך ואת אדונך. והוא ממשיך, אדוני שאל את עבדיו, מתחילה בעלילה באת עלינו, כך כותב רשי. למה היה לך לשאול כל אלה? כלומר, השאלות האם יש לכם אב או אח. ביתך היינו מבקשים, או אחותינו אתה מבקש. ואף על פי כן ונומר אל אדוני, לא כחדנו ממך דבר. וכך הוא ממשיך ותוקף במילים מאוד קשות, והוא דורש, תשחרר גם את בנימין. הדבר מעורר שאלה גדולה. הרי בתחילה, אחים אמרו לממונה על בית יוסף, שאם ימצא הגביע בסק של אחד מאיתנו, אז אותו אחד יהרג והשאר יהיו עבדים. אחר כך, כשמגיעים לפני יוסף, אומר לו יהודה, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. אבל כשיוסף הולך לקראתו ואומר, חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם, יהודה ניגש ומתחיל לתקוף, אני לא אוותר, אתה תשחרר כאן את בנימין, אנחנו לא נשאיר אותו כאן. מה קרה בעצם? רואים פה יסוד גדול, מה המשמעות של לחיות אמונה. אדם שחי את האמונה ויודע שהכל בהשגחה פרטית, הרי כאשר לראשונה הם הגיעו לפני יוסף, ויוסף אומר להם, אתם מרגלים, אז הם דיברו בינם לבין עצמם, לא ידעו שיוסף מבין את השפה שלהם. הם אמרו, אבל אשמים אנחנו על המחירה של יוסף, לכן אנחנו כעת סובלים. וכך לאורך כל התהליך הזה, הם ידעו, יש כאן סוג של כפרת עוונות, סוג של ייסורים, קיבלנו על מחירת יוסף. נכון שבזמנו הבנו שזה נכון על פי ההלכה, שכך צריך לעשות, אבל אם רואים שמשמיים מענישים, אז זה אומר שזו הייתה טעות, וצריכים לעשות על זה תשובה. והם הגיעו לפני יעקב, כששמעון נשאר במצרים, אחר כך חזרו עם בנימין, חשבו שהם יוצאים בשלום, והנה הגביע באמתחת בנימין, והם חוזרים, והם מאשימים את עצמם. לכן כשיהודה מדבר לפני יוסף, הוא אומר לו, מה נאמר לאדוני? מה נדבר ומה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך. הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. הוא הבין, מה זה עוון עבדיך? זה מכירת יוסף. ובנימין אמנם לא היה במכירה, אבל כשכל האחים נשארים עבדים, אז גם הוא סובל בעקבותם. כי כאשר ניתנת רשות למשחית, שוב אינו מבחין בין צדיק לרשע, אז כולנו עבדים, גם אנחנו, גם בנימין. אבל להפתעתו, כשהוא שומע את יוסף, השליט המצרי מבחינתם, מגיב ואומר, חלילה לי מעשות זאת. האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. אומר יהודה לעצמו, רק רגע, אם בנימין נשאר כאן לעבד ואנחנו יוצאים לשלום, הרי לא ייתכן שהסבל הזה הוא בא בגלל האבון של מכירת יוסף. אלא אנחנו נקיים כלפי שמיים, ואם כך, אפשר להילחם, אפשר להתווכח, הוא בא ליוסף, והיגש אליו יהודה, כמוך כפרעו, אם לא תשחרר את בנימין, אהרוג אותך ואת אדונך, וכי אתה פונה אלינו בשאלות, מישהו פה ביקש להתחתן בין המשפחות, מה אכפת לך אם יש לנו אב או אח? מדבר בצורה מאוד חזקה. כי האחים הקדושים חיו את האמונה, חיו את ההשגחה הפרטית. היה ברור להם שכל דבר שקורה במציאות יש לזה חשבונות שמיים. וכשיש סבל מסוים, אז צריך לעשות חשבון נפש. מה אנחנו בסדר, מה אנחנו לא בסדר. והכירו את עצמם שהם זקים וטהורים, מלבד העניין הזה של מכירת יוסף, שבאותה שעה הבינו שהם עושים דבר נכון, על פי התורה, על פי ההלכה, שכך צריך לנהוג איתו בגלל ההתנהלות שלו. ואחר כך כשראו שיש את הסבל הזה, אמרו כנראה טעינו. ועל זה אנחנו עושים תשובה, ומגיע לנו עכשיו הכפרת עוונות של אותם הייסורים להיות עבדים של יוסף. אבל כאשר הבינו שזה לא כך, שוב חזר המצב לאתנו, ההבנה שוב חזרה למה שהיו לפני כן, שהם לא חטאו שעשו דבר נכון במכירת יוסף. שהרי השליט המצרי אומר להם שרק בנימין יישאר ואתם עלו לשלום. זאת אומרת שבנימין שלא חטא יישאר כאן ואנחנו עולים, אז ודאי שזה לא בגלל מכירת יוסף. זה הסבר שהוא ידוע ומפורסם, אבל ניקח לעצמנו מכאן ונראה עוד כמה תובנות מהפרשיות האלה, עד כמה גדולי ישראל תמיד חיו את האמונה, את חשבון הנפש. כל דבר שקורה, למה זה קורה? אם יש צער, יש איסורים, הרי איסורים הם מרכין עוונותיו של אדם. זאת אומרת שיש כאן סיבה למה באו האיסורים. שהרי יש יסוד גדול שמטבע הבריאה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כל אדם היה צריך רק להרגיש טוב ולהתענג, בריאות, אורך ימים, אף פעם לא היה צריך למות, אדם הראשון לא היה אמור למות. כל הסבל והאיסורים והצרות והמוות, מחלות, הפסדים כספיים, עצבות, כל זה מאיפה הוא בא לעולם? רק בעקבות הבחירה של בני אדם. כשבני אדם בחרו במסלולים לא טובים, עשו מעשים רעים, הייסורים נועדו לטהר ולנקות ולזכך את האדם ולהחזיר אותו להיות במצב של טוהר, מצב של ניקיון. אז ממילא כשיש לאדם ייסורים צריך לשאול את עצמו למה אני סובל. אמנם אנחנו לא בעלי רוח הקודש כדי שנוכל לדעת כל דבר על מה הוא בא. יש דברים שאדם סובל על גלגולים קודמים. יש בחובות הלבבות רשימה של הסברים על מצבים שונים שאפשר לראות אפילו צדיק ורע לו. בדרך כלל צדיק טוב לו, רשע רע לו, אבל יש מצבים שלא, שהצדיק רע לו, והאדם שואל את עצמו למה זה קורה. פעמים שואל על אחרים, פעמים שואל על עצמו. ושם חובות הלבבות מביא בשער הביטחון רשימה של אפשרויות, למה יש סבל בעולם גם אצל אדם שהוא צדיק. ואחד ההסברים, שפעמים שיש לו עוונות מועטים, והוא עובר את הייסורים האלה בעולם הזה כדי להתנקות מהם, להגיע לעולם הבא זך ונקי, בלי אותם כתמים רוחניים בנשמה, ולקבל את שכרו לעד ולנצח נצחים. אבל גם כאן רואים שכל הצער, כל האיסורים שיש בעולם, הם לא מטבע הבריאה. יש כזו תחושה שכאילו אתה בעולם, אז חייב לסבול, חייב צרות. זה לא נכון. טבע הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, רק להטיב לאדם, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. רק שבני אדם חטאו, נכשלו, אדם הראשון אכל מעץ הדעת, והקדוש ברוך הוא הזהיר אותו, אל תתלכלך מהחטא הזה. כי הזוהמה של החטא של אדם הראשון, היא כמו שאדם עבר על כל התורה כולה, כי זו המצווה היחידה שהייתה, כמו כללה את כל התורה. אז אמר לו, אתה תתלכלך, אני אצטרך להחזיר אותך לאפר, ולבנות אותך חזרה בתחיית המתים, כשאתה טהור מן החטא. אז כשנגזר עליו למות בגלל שהוא אכל, זה לא מטבע הבריאה. זה נועד לנקות אותו. כך כל צער, כל איסורים, במשך כל ההיסטוריה, כל סבל, מטבע הבריאה זה לא היה צריך להיות. בזמן המבול, עד המבול אנשים העריכו ימים הרבה, קרוב לאלף שנה. אבל ניצלו את הזמן לדברים רעים, אז הקדוש ברוך הוא קיצר את החיים, כדי שלא יגיעו לשפע כזה של אבונות, אלא יותר יעשו חשבון נפש, כשכל אדם רואה שפלוני נפטר בגיל 90, וזה נפטר בגיל 80, וזה 70, והוא בודק באיזה גיל אני, כמה נשאר לי בעולם. אז זה מעורר אותו לעשות חשבון נפש, לתקן את המעשים. כך גם שינוי מזג האוויר, שהמדרש אומר שהיו זורעים פעם ב-40 שנה, ו-40 שנה היה מזג אוויר אביבי, כמו מפסח ועד שבועות. זה היה 40 שנה רצוף, לפי הזווית של כדור הארץ מול השמש. אווירה נעימה הייתה להם. פעם ב-40 שנה זורעים, יורד גשם ויש להם אוכל ל-40 שנה. אבל מרוב שעימום, במקום לעשות דברים טובים, התחילו לעשות שטויות. אז הקדוש ברוך הוא שינה אחרי המבול את הזווית של כדור הארץ, ואז התחילו עונות השנה, כמו שהתורה מספרת שם, שמעכשיו כל העונות האלה יום ולילה לא ישבוטו, יהיה את כל התהליך של טבע הבריאה מאז המבול והלאה. אבל זה יסוד גדול, שכשאדם מודע לו, הוא לא מתלונן, הוא לא כועס, הוא לא הופך להיות אדם נרגן, אלא הוא אדם שמצדיק עליו דין שמיים, ויודע שכל דאביד רחמנה לתו אביד, שבכל דבר יש תועלת, גם אם עכשיו אני לא רואה אותו. יש קשיים שיש לאדם שהם נועדו לפתוח לו עתיד יותר מוצלח. יש קשיים שנועדו לתת לאדם כפרת אבונות, לטהר אותו מכתמים שיש בו. אז בין כך ובין כך, הדבר נועד לטובתו של האדם, לרומם אותו, להטיב לו. זו צורת החיים שהשבטים הקדושים חיו. חיו את האמונה, חיו את הביטחון. כל דבר שקורה מיד חשבון נפש, והם ידעו שהם נקיים מלבד העניין הזה שהתעורר ספק, וכשראה יהודה שהעונש הזה לא בא על זה, כלומר, מה שיוסף אומר להם, שאתם תשאירו כאן את אחיכם ואתם תעלו, זאת אומרת שזה לא בא על מכירת יוסף, כי בנימין לא היה במכירת יוסף. אז מיד תפס עוז ותעצומות ובא והתווכח עם יוסף, שמבחינתו הוא השליט המצרי, במילים קשות, כי הוא ידע, יש פה עכשיו תסיעת הדשמיה, אני אצליח, לא מגיע לבנימין להישאר כאן, אז אני אתווכח. אנחנו לא בדרגות האלה כדי לדעת את כל החשבונות, אבל כמה חובה מוטלת עלינו בזמנים של קשיים, של התמודדויות, לעשות חשבון נפש, לפחות בדברים היותר עיקריים, היותר מרכזיים, מה יש לאדם לתקן, בפרט בדברים שרבותינו אמרו לנו בפירוש, מה בא על מה. אדם שרואה קשיי פרנסה, צריך לבדוק איך השבת שלו, הרי השבת היא מקור הברכה, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, אומר הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא יטביע בשבת שיהיה ברכה בכסף. אז כשאדם רואה שאין לו ברכה, צריך לבדוק איך השבת שלי, עד כמה אני בקיא בהלכות שבת, כמה אני שומר שבת, מכבד את השבת. דבר נוסף, הוקירו לנשייך כי יחד תתעטרו, אומר רבא בגמרא. צריך לבדוק, אדם שרואה שאין לו ברכה בכסף, צריך לבדוק האם הוא מכבד את אשתו, איך היחס שלו אליה, האם הוא מעציב אותה, מזלזל בה, האם הוא גורם לה למצוקות, גם זה דבר שקשור לפרנסה. נטילת ידיים לסעודה, שעל זה אמר רבה, אני ממלא ידיי במים, והקדוש ברוך הוא ממלא ידיי בברכה. אז האדם בודק את עצמו, איך הנטילת ידיים שלי, האם אני מכסה את היד מכל הצדדים, לפני שאני אוכל לחם, איך ברכת המזון, איך הברכות בכללותם, וכך בדברים שחזל גילו לנו, מה קשור למה, אלה דברים שוודאי כשאדם רואה קושי בדבר מסוים, צריך לבדוק את עצמו, איכן אני בכל מה שחז"ל לימדו שאלה דברים שקשורים לאותו עניין, לאותו סבל. ובדברים אחרים שהוא לא רואה שכתוב מה כנגד מה, יש למשל מה שהזוהר הקדוש אומר בפרשת וישלח, שיש בגוף האדם רמח איברים ושסה גידים, שהם כנגד רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. מערך הוא מוסיף בשערי קדושה על דברי הזוהר, שמה שיש באדם רמח איברים ושסה גידים, אין כוונת הזוהר רק לגוף, אלא גם הנשמה. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. איך האפר קיבל את המבנה הכל כך מורכב שיש בגוף, עם גידים, שרירים, עורקים, לב, ריאות, עיניים, אוזניים, הרי זה גוש אפר, איך כל המורכבות הזו נוצרה בפנים? אומר מהרחו שהנשמה מורכבת מרמח איברים ושסה גידים רוחניים, וכאשר נפח באפיו נשמת חיים, הגוף קיבל את המבנה של כל האיברים בהתאם למבנה של הנשמה. אז יוצא שהגוף עשוי מרמח איברים ושסה גידים כנגד רמח איברים ושסה גידים של הנשמה, והם יחד כנגד רמח מצוות עשה שבתורה ושסה מצוות לא תעשה שבתורה. גם כאן כשאדם מרגיש כאב באיבר מסוים, צריך לבדוק כנגד איזו מצווה מכוון אותו איבר. אמנם לא על הכל קיבלנו מרבותינו כל איבר על איזה מצווה, כל גיד על איזה מצווה. שם הזוהר נותן דוגמה על גיד אנשה, שאחד משסה גידים זה גיד אנשה, והוא מכוון כנגד הלב מהתורה, לא יוכלו בני ישראל את גיד אנשה, ושניהם כנגד יום בשנה, שגם בשנה יש 365 ימים, והיום בשנה זה תשעה באב, שזה השליטה של הסיטרא אחרא, של הסמך מם, שנגע בכף ירחו, אז יש לו שליטה בתשעה באב, ולכן ביום הזה חרבו שני בתי מקדש, אז יש דבר שגילו לנו רבותינו, מה כנגד מה? יש דברים שלא גילו. אז איך נדע? האדם מעצמו יעשה חשבון נפש פשוט, אם יש לו כאבים ביד, אז יבדוק, האם כל המצוות שקשורות ליד, אני עושה אותם כראוי. אם יש לו כאב עיניים, איך שמירת עיניים שלו, כאב בפה, איך הדיבור, לשון הרע, רכילות, מאכלים שנכנסים לפה. כל דבר ודבר, לכל הפחות, יעשה האדם חשבון נפש. וכשאדם חי מתוך אמונה וביטחון, אין הכוונה לומר שצריך לחיות מתוך פחדים ולחצים וחרדות. עבדו את השם בשמחה. אין לדיין אלא מה שאין עברות. מתוך שמחה, מתוך אהבת השם, עושה חשבון נפש, מתקן מה שיש לו לתקן, וכך מרוויח חיים נכונים וטובים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. נעבור כעת להתבונן בהנהגה של יוסף הצדיק מההיבט הזה של החוסן, של האמונה, של הביטחון, של קרבת השם. כאשר הוא מתוודה לאחיו ואומר להם, אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה, והם נבהלים מאוד, נרתעו לאחור, מי יודע מה הוא יעשה לנו עכשיו? אומר להם יוסף, ואתה אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה. במקום שהם יתנצלו, הוא מפייס אותם. אל תעצבו, אל תכעסו על עצמכם למה מחרתם, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים. איזה מילים של עוצמה, של אמונה, של ביטחון. הרי בואו נתבונן, מה בעצם יוסף עבר עד אז? לכאורה, אחרי כל כך הרבה צרות שהוא עבר, היה אמור לשקוע בעצבות, בדכדוך. ילד שהוא החביב של האבא, כמה פינוקים, קנה לו כתונת פסים מעל כולם, אוהב אותו מעל הכל, לומד איתו תורה מעל כולם. הוא הולך לבקר את אחיו, לקיים מצוות אביו, לראות מה שלומם, משליחים אותו לבור, והבור ריק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. הוא צועק, מתחנן, כמו שאחר כך כשהם דיברו בינם לבין עצמם, אמרו שאנחנו אשמים שלא שמענו לאחינו כשהתחנן. רואים שהוא בכה והתחנן ולא שמעו לו. והוא נמצא בתוך בור, איזה פחד זה. נחשים מסביב, עקרבים מסביב. הוציאו אותו משם, מכרו אותו לישמעאלים. עבד, מאיפה הוא הגיע ואיכן הוא נמצא עכשיו? מגיע למצרים, מוכרים אותו לפוטיפר. נהיה עבד שם, צריך לעשות כל מה שאומרים לו, הוא כבר לא בן חורין לעצמו. והוא לא שואל למה זה מגיע לי, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה עם תלונות וטענות, אלא יוסף הצדיק ידע שכל דעביד רחמנה לתו עביד. הוא עומד בניסיון מול אשת פוטיפר, משליחים אותו לכלא, שנים רבות הוא נמצא בכלא, והכלא של אז זה לא היה כמו כלא של היום, הכלא של אז היה מקום תחוב, מקום נורא כמו צינוק, וסבל, ונורא והיום, צורת התחושה והאווירה והאוכל, מה שהיה להם שם, עם מי הוא נמצא שם. אבל הוא רואה את האור שבתוך החשיכה. נכון, הוא נמצא בכלא, אבל הנה, הקדוש ברוך הוא נתן את חינו בעיני שר בית הסוהר, והוא הפקיד אותו על האחרים. יוסף היה תמיד משדר שמחה, משדר אמונה, משדר ביטחון. אדם אחר היה יכול במצב כזה לשקוע בעצבות, להיכנס לדיכאון. כך גם רואים אצל רבי שמעון בר יוחאי, 12 שנה במערה. אדם אחר שהיה נאלץ להסתתר במערה עם עוד אדם אחד 12 שנה ולאכול חרובים בלבד, ולשתות מים מהמעיין שם, ולחיות בתוך אפר, כל גופו סדוק, היה יכול לצאת משם אדם חסר דעת. אבל רבי שמעון בר יוחאי חי מתוך אמונה וביטחון. אם אני כאן, יש לזה מטרה, יש לזה תכלית. אני אנצל את הזמן ללמוד תורה. נכון, הייתי מעדיף להיות בבית, עם המשפחה, ללמוד בבית המדרש עם כולם. אבל אם רצון השם שאני אהיה פה, בוא נראה מה נקודת האור שנמצאת בתוך החושך הזה. נקודת האור, אני יכול לנצל את הזמן. אין לי תרדות של העולם, אני יכול לשבת וללמוד תורה. ויצא משם, כמו שהגמרא אומרת בשבת למד ג', יותר גדול מרבי פנחס בן יאיר, שלפני שנכנס רבי פנחס היה גדול ממנו. היה שואל אותו שאלות ורבי פנחס היה עונה, וכשיצא הכפיל את הגדולה שלו. ורבי פנחס בן יאיר היה שואל אותו שאלות והיה עונה לו יותר תשובות, כי הוא ראה את האור שבתוך החושך. זה יסוד גדול שלומדים מגדולי האומה. יוסף הצדיק נמצא שם בכלא. כמה סבל, כמה צער, יכל להיכנס לדיכאון. אבל תמיד חיפש לראות מה האור שיש כאן. אורחת הישמעאלים מוכרים אותו למצרים. יוסף בדאגה, מה יעשו איתי? לוקחים אותי לשם, מי יודע למי אני מחר, אולי לאדם אכזר. אבל הוא רואה, בדרך כלל אורחות ישמעאלים, כמו שרשי מביא, הם לוקחים איתם יתרן ונפט, דברים שהריח שלהם רע. ואלה ערימות של בשמים על כל הגמלים שלהם שהם לוקחים למצרים. אמר, יש כאן הערה אלוקית, שאני אהיה במקום נעים, נכון, יש פה סיבה שאני סובל, אבל הקדוש ברוך הוא ריפד לי את הסבל הזה. כך כל אדם שלוקח לעצמו את החיים, את היסודות האלה, לחיות אמונה וביטחון, שאומר לעצמו גם בחושך, בוא ננסה לראות איפה יש כאן את נקודות האור. אדם כזה מתקיים בו מה שרשי כותב על הפסוק, בעבור נסות אתכם בא האלוקים. שכל העניין של ניסיון זה לרומם את האדם, להביא אותו לגובה, להרים אותו על נס, כמו מכשיר שאנשים מתמודדים איתו כדי לבנות את עצמם, כך גם כל ניסיון שיש לאדם בחיים נועד לרומם אותו, נועד לקדש אותו. וכשיוסף נמצא בכלא, הוא לא מתלונן, אני עמדתי בניסיון קשה מול אשת פוטיפר, למה זה מגיע לי? הוא אומר לעצמו, אני יודע שהקדוש ברוך הוא מדייק במעשים שלו והכל לטובה. ומתוך כך נכנס לשמחת חיים, משדר טוב לכולם, מחייך לכולם, פותח בשלומם. הוא רואה את שר המשקים ושר האופים עם פנים נפולות, הוא שואל אותם, מה קרה, מה שלומכם? כי הוא שמר על שמחת חיים, וזה מה שגאל אותו בסופו של דבר. על ידי שהתעניין, סיפרו לו, פתר להם את החלומות, עלה למלוכה בזמן שפרעו חלם גם הוא חלומות, ושר המשקים אמר לו שיש כאן, שם איתנו נער עברי, עבד לשר הטבחים, ויפתור לנו את חלומותינו, ומה שהוא אמר זה בדיוק מה שקרה. כך יוסף זכה להגיע בסופו של דבר לגדולה, גם בעולם הזה, וגם זכה ששמו ייקרא לדורות עולם, יוסף הצדיק. צדיק יסוד עולם, שמר על היסוד, וזכה להיקרא צדיק לדורות עולם. וזה מוסר השכל גדול מתוך הפרשיות, מקץ וויגש, לראות את ההנהגה של השבטים הקדושים, של יוסף הצדיק, לקחת מזה מוסר השכל לעצמנו, וירצון שנזכה כולנו לחיות חיים של אמונה, של ביטחון, של קשר תמידי עם בורא עולם, וממילא גם שמחת חיים תמידית.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.